כן. אז כבר הבטחתי לכם שנקרא את הפסקה הזאת כמה וכמה פעמים עד שנדע אותה על פה, ואנחנו נתחיל פעם ראשונה, פעם שנייה, שלישית. כן, התחלנו כבר, נגענו, אני חושב, קודם כל בנפש, רוח, נשמה. נכון? זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. איך אמרנו?
אני רוצה להגיד את ההקדמה של הרב הנזי.
השאלה אם... כן, אורות הקודש חלק א', אז נזכיר שוב, אמרנו יש נפש, רוח, נשמה, נרן, זה לא נרן, זה נפש, נשמה ובאמצע רוח. אז נזכיר שילה שבאמת אמרנו שנראה את הקדמת הנזיר, ממש ההתחלה, הנזיר, הדברים פה... הרוח הנבואי הוא רוח הקודש, רוח, עוד פעם כאן אנחנו ברוח. הרוח הוא האיך, לא המה, לא התוכן הלימודי הענייני, המה, אלא האיך הוא הרוח. הבנו, אפשר להמשיך הלאה. לא? האיך. קצת להסביר, המהות היא נשמה ונפש, ובאמצע רוח, הרוח זה לא מה, אין מהות לרוח, יש איך לקרב את הנפש. ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ומינה, רוח יצא גבוהה, רוח דעת ויראת השם. עוד משפט אחד כדי שנראה שאנחנו לא מבינים, והרי הוא כבעולם הקו האינסופי החודר ברשימו המצומצם בכלך פתחי חוכמה לרמחל. הכל ברור, אפשר להמשיך. כן, טוב, הנזיר מדבר מאוד מאוד בלשון, הנזיר הבין מה שהוא כתב לנו, ועוד פעם, האיך הוא הרוח, האיך הוא הרוח הנשמע בקול, בהבדל מהמה הנראה בציור. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים, זולתי קול, זה הרוח. הרבה השלכות, אבל לענייננו. ובזה סוד ויסוד הקבלה מפי הרב, ההשפעה הסגולי, ניגון הטהור. טוב, המבין יבין, תודה. אז אנחנו מדברים על הנפש. הנפש, עכשיו, ממש בזריזות, הנפש נמצאת בקרבנו. איך נדע לזהות את הנפש? אני כבר ברכתי שהכל, אבל המים התכוונתי על זה, אז כן. איך נדע לזהות נפש? כל ההבדלים בין אדם חי לאדם מת בנפש. כל מה שאדם חי עושה ומי שחלילה נפטר לא יכול לעשות, זה הנפש. זה לא הנשמה, זה לא הרוח. כי הנשמה מלמעלה והרוח מחברת, וכשיש נתק בין הנשמה לבין הנפש, נתק גמור, מי יודע... רוח האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. הנפש מתה. טוב, עוד נחזור ונדבר על זה בהמשך, אבל כרגע אנחנו מדברים על הנפש שהיא, כמו שאמרנו, ויפח באפיו, מה? ויפח באפיו, הפסוק, לא התרגום. נשמת חיים. היה אדם, נפש חיה. נשמה ונפש. אומר הרמב״ם, דע שנפש האדם אחת. כאן התחלנו ונחזור עוד פעם. כמובן זה מיד מקפיץ אצלנו את דע שנפש האדם אחת, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מסביר הרב חרל"פ, מדוע עם ישראל כל כך מתעקש שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מדוע ההתעקשות הזה? אלא עוד שיש שניים, שלושה, מה אכפת לך? כמה? חלק את העבודה, מה אכפת לך? יהיה ראש ממשלה אחד, שני ראש ממשלה, שיהיה בסדר, אפשר יהיה להסתדר, מה? התעקשות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, למה התעקשות? כל מה שנותן לעולם את הכיוון הברור שלו, יכול להיות רק אם יש לנו אלוקים השם אחד. האומר שמע שמע משתקים אותו, מדוע שנראה כמודה לשתי רשויות. זה שתי רשויות, ראינו כבר שני ראשי ממשלה, אחד זה ואחד ראש ממשלה חלופי. הממשלה מתפקדת, תפקדה גורנישט. קידרה דבי שוטפי, לא חמימה ולא קרירה. מכירים את הביטוי? קדרה של שני שותפים. אחד מגדיל את הלהבה, השני מנמיך את הלהבה. כל פעם אחד צריך, קידרה דבי שוטפי, קדרה של לא חמימה ולא קרירה. אי אפשר לעבוד עם שניים.
שני מלאכים שולטים בקדרה.
מה הם? אין שני מלאכים שולטים בקדרה. אין שני מלאכים משתמשים, שני מלאכים משתמשים בחדר אחד. נכון. זאת אומרת, אין שניים, והוא אחד ואין שני. לכן המאבק שלנו הוא נגד כל הדעות האחרות שיש ריבוי, בעיקר עבודה זרה, יש אל הטוב, אל הרע, אל השמש ואל הזה ואל האש ואל המים ואל החום ואל הקור ואל האהבה ואל השנאה ואל הרעלים, כל אחד ליגה, ליגה, מכבי הפועל נוער חביבים, אתם יודעים מי אני? בני סכנין, איזה שאלה, מה זה הליגה, הקבוצה האהודה עליי ביותר, בני סכנין, זה הליגה, אלה למעלה, אלה למטה, גביע, טוב, אני לא יכול שלא לספר, סיפרתי את זה, אני חושב שפעם אחד הבנים שלי למד בישיבה והיה רדיו פתוח, אז הוא ניגש לסגור אותו, אמר לו חבר, אתה אין לשמוע ספורט, מה? אז אמר לו, למה אתה לא אוהב ספורט? אז אמר לו, אם היית רואה את הפרצוף של אבא שלי, אני, כל פעם שמתחיל ספורט ברדיו, אז היית מבין למה אני מתאב את, את התיאורי ספורט האלה. זה לא שבילדות לא הייתי מאזין, שמות הם לא מכירים אותנו יותר בכלל. חודורוב, אתם יודעים מי זה היה חודורוב? השוער הלאומי של מדינה, אני רואה שאתם יודעים, כן? סטלמך. מה? חלוץ מרכזי, סטלמה, טוב, אחר כך כמה איוולת, כמה טיפשות ילדות, ריקנות, כל מה שאני רוצה להגיד נכון על, על הספורט המטופש הזה. שחק, הייתי שחקן טוב, אבל לא לעשות, כן, דע שנפש אדם אחת, אני מתכוון לא ליגה, ליגה זה כל פעם זה למעלה וזה למטה, זה למטה, הוא כובש, הוא בונה... אין ליגות, אין תחרות, השם אחד ושמו אחד, שמה ישראל ושמו אחד. למה זה חשוב לנו בעולם? עוד פעם, למה זה חשוב לנו בעולם? כדי שנדע שיש מגמה אחת, מטרה אחת, דרך אחת, אין שתי דרכים. אין שתי דרכים לעבודה. ולכן, השם אחד ושמו אחד, שמה ישראל ושמו אחד, שמה אחד. נפש האדם, אומר הרמב"ם, דע שנפש האדם אחת. כאן כבר נותן לנו כיוון להבין לאן חותר הרמב״ם, אין שתי נפשות. כי אם היה שתי נפשות, יש לנו קצת בעיה עם זה. קצת, לא, אין שתי נפשות, אומר הרמב״ם. יש דבר אחר שאנחנו רואים, יש שני. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, נו. אבל מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, שניים. יש יצר טוב, יש יצר רע. אז הנה יש לנו שניים, אז מה אכפת לך שיהיו שני מלאכים? למה אין שני מלאכים משתמשים בחדר אחד? לעולם, אומרת כבר בברכות, לעולם יגביר אדם, נו, את היצר הטוב על היצר הרע. מה זאת אומרת? צריך להגביר את היצר הטוב כדי שיהיה רק אחד שולט ולא שניים. כי אם השניים שולטים, מהומה או מבוקה. פעם זה מושך לצד הזה, פעם זה מושך לצד הזה. משל לאדם שנשא שתי נשים, אחת זקנה ואחת צעירה. הצעירה מוציאה לו את כל השערות הלבנות. הזקנה מוציאה לו את כל השחורות. נמצא קרח מכאן ומכאן. מאמר בגמרא, זה לא אני מחדש, כן? קרח מכאן ומכאן, זה מאמר בגמרא. אז היצר הטוב משל הכיוון הזה, היצר המשל הכיוון הזה, בסוף נמצא קרח מכאן ומכאן. אז למה יש לנו שני יצרים? נכון, לכן לעולם יגביר אדם, אין שני יצרים. בסופו של דבר, היצר הרע צריך להיות כנוע ובלוע כולו ביצר הטוב. מה זה כנוע ובלוע? אמרתי, הישר והכובש, לא זוכר איפה דיברתי על זה, הישר והכובש, כשהרב אומר במאמר הדור, יש דרך כבישה, שהיצר הטוב כובש יצר הרע, כלב, מכניס לו למלונה, שם לו רסן על הפה, לא יוכל לפתוח, הוא צורר, צורר, ולא יכול, יש לו, בולם אותו, לא יכול לנשוך, הכלב הזה. לא זה המגמה, המגמה היא להפוך את הכלב הרע הזה, את היצר הרע, להפוך אותו לטוב. כי מה זה יצר? רק יצר. נו, חפשו פה, מה זה היצר? יצר, מילה פשוט, כן? יצר, אפילו זה אותם אותיות. לא, כן, רצון. יצר, ריש צד יש גם ביצר וגם ברצון. זה אותם אותיות. יצר זה רצון. יצר, חפץ, השתוקקות, ערגה. יש המון מילים בעברית לרצון. עוד נגיע לזה, אבל בהמשך הפרק. אבל אני קצת מבלבל לכם יותר מדי. בואו נתמקד. שני יצרים באדם, תפקידו של האדם הוא לא לכבוש את היצר הרע, אלא לרתום אותו כולו לטוב. מה פירוש? כי יצר זה רצון, יצר זה רצון, והרצון הוא אנרגיית חיים, אלא שהיצר הרע מושך אותנו לאיזה כיוון? הכיוון השלילי. תפקידנו להפוך את היצר הרע, ואותו כוח רצון שמשך אותנו לכוח השלילי, הוא עצמו ימשוך אותנו עכשיו לצד החיובי. זאת אומרת, לרתום את היצר הרע אל היצר הטוב, הוא נעשה עוזר ליצר הטוב. אבל זה בגדול. נחזור לרמב״ם. דע שנפש האדם אחת, ועכשיו נקרא את הפסקה, לזכור, המגמה של הרמב״ם היא להכניס אותנו ל... כמו השם אחד ושמו אחד. למה? עוד פעם, למה השוויון? אני מאוד. כמו הדמיון, השמוע ישראל השם אחד. יש אחד בעולם, כי אחרת העולם בלגן. פעם זה עולה, פעם הליגה, פעם ההוא עם הגביע, פעם זה. בלגן עצום, אי אפשר ככה. לכן השם אחד ושמו אחד, זה הוא נותן את הכיוון. גם באדם יש כיוון אחד לחייו של האדם. אין שני כיוונים, אין שונים. נפש האדם אחת. ועכשיו נקרא ונשתדל לחלק את הפסקה, כמו שהמורים הכי משעממים אומרים לנו תמיד, כי יקרא את הפרק ותחלק אותו. לא היה מעצבן אתכם כשמורה אומר, תקרא את הפרק ותחלק אותו? אותי זה היה מאוד מרגיז. אני חושב שגם אני אולי בתור מורה לתנך, איזה נס שלא הייתי אף פעם מורה לתנך, אבל הייתי אומר לחלק את הפרק. אולי הייתי נוקד שיטה אחרת, זה לא. זה, אבל אנחנו, עכשיו אני משעמם, בואו נחלק את הפסקה של הרמב״ם. כן? נקרא ונחלק. דע שנפש האדם אחת. ויש לה פעולות רבות חלוקות. יקראו קצת הפעולות, הן נפשות. ויחשב עבור זה שיש לאדם נפשות רבות. כמו שחשבו הרופאים, עד ששם ראש הרופאים, פתיחת ספרו של הנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. בינתיים נלך רק למונחים של הרמב״ם. כמה הגדרות יש פה ברמב״ם. נפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות. זו הגדרה ראשונה ברמב״ם. פעולות רבות חלוקות. הגדרה השנייה ברמב״ם, יקראו קצת הפעולות ההם, נפשות. אז יש פעולות רבות חלוקות, נפשות, ויחשב עבור זה שלוש, עד ששם ראש הרבים תיחד סביב ראש הנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית, ופעמים שיקראו כוחות וחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש, וזה השם יעשו הפילוסופי הרבה פעמים. עד כאן. כמה שמות, כמה הגדרות נותן פה הרמב״ם למושג הזה? כמה הגדרות? פעולות רבות חלוקות, נספור, פעולות רבות חלוקות, אחר כך נפשות, אחר כך כוחות וחלקים. כוחות, נרשום את הכל, נרשום את זה כדי לזכור. צד נמלא כל טוב, בואו נראה מה נפש אחת ויש לה יש לה כוחות, פעולות רבות חלוקות. פעולות רבות חלוקות. בנפשות. ג' כוחות. כוחות. ד' חלקים. עכשיו, אם אנחנו מייחסים את זה, פעולות רבות חלוקות, זה הרמב״ם. נפשות.
גם הרמב״ם.
יש החשמו בכך.
מה? איך קוראים להם? לא, עד ש... ויחשב עבור זה שיש כמו שכתבו הרופאים, עד ששם חושב לא מתיחת ספר שם, אז מי זה? זה הרופאים. זה הרופאים. כוחות, הוא לא אומר, חלקים, זה השם יעשו
הפילוסופים.
כן, יפה. טוב, חלוקה פשוטה, תמימה של הרמב״ם. מי שלא מבין את הפסקה הזאת לא יכול להבין שמונה פרקים. אחד מהם זה צערי המפרש פה, שלא לרבים יש את ההוצאה הזאת המפרש, אבל אני אזכה אתכם בפירוש כדי להבין את השגיאה ואת הדבר. שאלה ראשונה, האם הרמב״ם מציג פה איזושהי מחלוקת בין הדעות השונות, או שיש קוראים להקר, יש קוראים להקר, לא תקרא איזה שם שתרצה.
כל
אותו דבר, אין אותו דבר. איפה אתה רואה פה בפסקה?
הנפשות לפחות
הוא
אומר שזה טעות, כי אחרי
נפשות
יש כמה נפשות.
אבל הוא לא אומר, הוא לא אומר טעות. יחשב בעבור זה שיהיה נפשות רבות. אז אתה אומר שזה כבר סותר את נפש האדם אחת. אבל זה ברמז. הוא לא אומר, טעה ראש הרבים טעות גדולה, ואמר לנו,
לא, הוא כותב, עד שפתח גדול הרופאים, שהנפשות שלו
שטבעית, חיונית ונפשית. ברור, כי הנפשות, לכן הוא מביא ראייה שיש כאלה שקוראים להם נפשות. גם הרמב"ם אומר פעולות רבות חלוקות. פעולות רבות חלוקות, אז מה זה חלוקות?
פעולות.
יש הרבה חלקים, ויש כוחות, כוחות יש כמה כוחות, חלקים יש כמה חלקים. אז יש כמה נפשות. כמו פעולות רבות חלוקות, נפשות רבות חלוקות לשלוש. זה לא... אז איך זה עוד מתיישב עם נפש אחת? טוב, קשיא. אני רק הקדמה קלה. הרמב״ם כתב את זה בצעירותו. הרמב״ם לא מסודר, כתב פירוש המשניות, אחר כך כתב ספר השואשים, שזה הקדמה לספר המצוות, אחר כך כתב את ספר המצוות, כי הוא, אחרי שהוא כתב הקדמה לספר המצוות, זה דבר עכשיו, אפשר לכתוב איזה מצוות ואיזה תרג מצוות, לפי ספר המצוות, בנה את היד החזקה לרמב״ם, את 14 הספרים של הלכות הרמב״ם. הוא הכל מסודר. זה אחד מהחיבורים הראשונים שלו, פירוש המשנה. והרמב״ם מאוד מאוד מצניע את המחלוקות בינו לבין הפילוסופים. לא כי הוא פוחד מהפילוסופים, אלא הוא הגדיר לנו בהקדמה, איך אומר, אדם שאין לו חך, אני נמנעתי מלהגיד שמות, כי אם אני אין שמות, אדם שאין לו חך, אין לו חושתה, יגיד, או, זה אתה מביא בשם הכופר הזה, מה איך אפשר לשמוע? שמע אמת, מי שאמר הרמב״ם, מקבל מהפילוסופים דברים, ביטוי נפלא של הרב חרל"פ בהקדמה, לא קיבלם כמות שהם, אלא קודם גיירם והכניסם תחת כנפי השכינה. הרמב״ם לוקח את דברי הפילוסופים, מגייר אותם, ונראה עוד איך שהוא מגייר אותם. יש לפעמים שהוא פשוט עובד עליהם, או בשמונה פרקים, ומגייר אותם, הרמב״ם לא רוצה לעשות מחלוקות גדולות בינו לבין אחרים. הוא אומר, אני כמו כולם. מה זה כמו כולם? גורנישט, לא כמו כולם. שונה לחלוטין, אבל לא רוצה להבליט את המחלוקות. אז בואו נבין מה הנקודה העיקרית כאן באמת ברמב״ם. נפש האדם אחת ויש לה פעולות רבות חלקות. נלך לביטוי האחרון, חלקים. חלקים הפילוסופיים. ומה אומר לנו הרמב״ם על זה השם יעשו הפילוסופיים הרבה פעמים. ואינם רוצים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות, אבל הם עונים פעולותיה. מי אומר פעולותיה? פעולות? הרמב״ם, הם עונים פעולותיה החלוקות שהם לכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. נו, מי מסביר את הביטוי הזה ברמב״ם? את המשפט הזה ברמב״ם?
פעולות רבות חלוקות שהרמב״ם עצמו השתמש שהם לכלל הנפש
אינם רוצים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כהחלק הגופות. מה זה חלוקה כהחלק הגופות? חלוקה כהחלק הגופות זה עוגה, פיצה, מה שתדמיינו. לא עשיתי את זה כמו חלוקת שמונה פיצה, זה פחות. טוב, פיצה שלא חילקו אותה כמו שצריך, נו. זה החלק הגופות. היא נחלקת כחלק הגופות. אומר הרמב״ם, אינם רוצים באומרם חלקי שהיא נחלקת כחלק הגופות. זה החלק, החלק הגופות. אלא הם מונים פעולותיה החלוקות, שהן לכלל הנפש. הפעולות הן לכלל הנפש, הן לא חלוקות. כאילו חלקים, לכל המחובר מהחלקים מהם. מה אומר לנו הרמב״ם פה? יסוד גדול, עכשיו אני אצייר ציורים שכל הפזמניקים, כל מי שלמד, ישמח לראות את הציורים האלה, כי כל... אני כבר, אני חושב, 30-40 שנה, אני כבר מצייר את הציור, אותו ציור. התחלתי ללמוד 8 פרקים וללמד לפני שהגעתי לאלון מורה בכלל. אחר כך ימשך. אז יש פה שני ציורים שאותם צריך להבין, ונעבור כדי להבין, נעבור לראש הרופאים. פתיחת ספרו של הנפשות 3. טבעית, חיונית ונפשית. מה אנחנו מבינים בדבר הזה? טבעית, חיונית ונפשית. יש לכם במפרש, כל אחד עם המפרש שלו, מה המפרש שלו אומר, תכף נקרא מה הוא אומר. טבעית, חיונית ונפשית. זה נוגע לשלוש מדרגות של העולם. איך העולם נחלק לארבע מדרגות? דומם, צומח, חי, מדבר. בואו נשווה את זה לדברי ראש הרופאים שהרמב"ם אומר פה. דומם, חי, מדבר. שם ראש הרופא פתיחת ספרו שהנפשות 3. נו, נפש טבעית, לאן זה משתייך? דוממנו נפש. צומח, זה נפש טבעית. כאן, נפש חיונית, חי, חיונית, ו... נפשית. זה ראש הרופא, נפש טבעית, חיונית ונפשית. והנפשות 3 נפשות. האם הרמב״ם יכול להסכים עם זה? חד משמעית, לא באלף רבתי, הוא בא לציין את כל הציור ההפוך. בא לומר, אין 3 נפשות. אבל מה עושה ראש הרופאים, ואיך הציור לפי הרמב״ם, ואיך הציור לפי ראש הרופאים? הקדמה, 2 מילים. כלל ופרט וכלל. כלל ופרט וכלל, יסודות גדולים בדרשות התורה. יש י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. כמה מי"ג מידות הן דרשות על כלל ופרט? לא ספרתם אף פעם. כמה מתוך י"ג מידות? 8 מתוך י"ג זה כלל ופרט. מי זוכר בעל פה? כלל ופרט. פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, שזה כבר 3. מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא צריך לכלל, עוד כלל אחד. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כל כול יצא. כל דבר שהיה בכלל ויצא ללמד על דבר חדש, את הכל להחזיר על כלל שיחד ללמד וירוש. כל דבר שהיה בכלל ויצא ללמד על... 8 פרט וכלל, כלל ופרט. 8 דרשות. זה רבי ישמעאל, מידות של רבי ישמעאל. לא יודע אם החברים פה יודעים, אבל זה במבוא לתושב"ע. במבוא לתושב"ע לומדים שיש 7 מידות של הלל. זה קודם בתחילת הספרה, תורת כהנים. אלו 7 מידות של הלל. אצל הלל יש מידה אחת, כלל ופרט. ועוד 6 מידות, שזה 5 של זה, ועוד מידה אחת מחולקת, אז זה 6. אז לרבי ישמעאל יש 8 כלל ופרט. כמה נשאר עד 13? 5. אצל הלל יש את 5 האלה. כל 8 אצל הלל 1, זה כלל ופרט, והוא מחלק עוד מידה אחת לשניים, אז יש לו שבע. זה חמש ועוד אחד ועוד אחד של הלל. מבנה רק כדי, שוב, מבוא לטוש בקצת. כלל ופרט יכול להתאפס בשתי צורות. הספר הזה, מה הכלל ומה הפרט. אפשר להגיד מה הכלל ומה הפרט בספר. הכלל הוא הספר, והפרט הוא הדפים. תול את כל הדפים, הלך הספר. זאת אומרת, הפרטים מרכיבים את הכלל. איך קורא לזה הרמב״ם? הפרטים מרכיבים את הכלל. תול את כל הפרטים, אין כלל. קח עוגה, תחתוך אותה לחלקים, שים אותה בקרייץ', אין עוגה. הלכו כל הכלים. זה צורה של כלל ופרט בהחלק הגופות. אבל יש כלל ופרט אחר. אדון עולם, אשר מלאך, מתי? נו, תסבירו לי את הפשט. אומרים את זה כל בוקר, משתדלים להגיד כל בוקר. אדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. אז על מי הוא מלאך? מה אנחנו מבינים? לא היה עולם, בטרם כל יציר נברא. אז על מי הוא מלאך? המלכות שלנו זה מלך שתלוי בפרטים. אם אין פרטים, אין מלך. על מי אתה יכול למלוך? יש הרבה שהם חושבים שהם מלך, אבל אין להם צון. משתדלים לכנס צון כזה, אבל אין. אין. אדון, למה? הקדוש ברוך הוא, המלכות שלו, מלכותך, מלכות כל עולמים, הוא שאל תראה בכל דור ודור. מלכותו של הקדוש ברוך הוא איננה תלויה בפרטים. היא מלכותך, מלכות כל עולמים. היא מלכות שהיא עומדת והיא הכלל. אז מה תפקידם של הפרטים במלכותו של הקדוש ברוך הוא? מה תפקידם של הפרטים? ננסה לחשוב על הגדרה. מה תפקידנו במלכותו של הקדוש ברוך הוא? תפקידנו לגלות בפועל, להוציא אל הפועל את מלכותו. אבל מלכותו איננה תלויה בנו. תול את הפרטים, המלכות קיימת. כלומר, זה לא מבנה כזה שהכלל תלוי בפרטים, אלא הפרטים מוציאים מן הכוח אל הפועל את הכלל. אבל הכלל לא תלוי בפרטים. זאת הגדרה כוללת מאוד. אנחנו אומרים בערבית, אהבת עולם אהבתנו, שם אלוקנו, נו, מה נתת לנו? לאט לאט. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו למטה. מה זה התורה? לכאורה, זה המצוות. אז למה להגיד כפול? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. התשובה היא, התורה זה לא המצוות. אז מה עושות המצוות? התורה זה, איך נהפוך את זה פה ללשון שלנו, התורה היא הכלל, והמצוות הם הפרטים. אבל התורה קודמת למצוות. המצוות מגלות את התורה, אבל הן לא מהוות את התורה. התורה קודמת. זה צורת חשיבה בכלל ופרט, ולא לחינם, אני אומר חכמים, יחסו כל כך הרבה מידות לכלל ופרט, כי זה צורה אחרת של תפיסה. לאור זה נשתדל להבין את הרמב״ם. אז מה אומר לנו הרמב״ם? אומר לנו הרמב״ם, יש הבדל, יש כלל כזה ויש כלל אחר. זה נפש אחת ויש לה כוחות רבים חלוקים. איפה הכוחות של הנפש? כוחות הנפש הם לא בתוך הנפש, לא כמו החלק הגופות שהחלקים הם בתוך. כוחות הנפש הם יוצאים מהנפש. נפש אחת ויש לה פעולות רבות חלוקות. פעולות רבות, כלומר הפעולות מוציאות את הנפש מן הכוח אל הפועל. לקטול את הפעולות, הנפש נשארה, הנפש לא תלויה בפעולות. תלויה בהוצאה של הפעולות מהכוח אל הפועל. זה נוגע לאדם מישראל, הגדרה של אדם מישראל. אדם מישראל צריך לשמור מצוות. ואם הוא לא שומר מצוות, אז מה? מה הוא? אדם ישראל. במה הוא ישראל? הוא לא שומר מצוות. לשנים הייתה בת במכללה. אחת המכללות, לא משנה איזה. שבאה ואתה מזועזע ושאלה אותי, מי יותר טוב? מרצה, הוא חרדי. שאלה אותה, מי יותר טוב? ישראל שאינו שומר מצוות או גוי שומר מצוות? התשובה של הבנות היה ברור. ישראל שלא שומר מצוות? אמרנו, אתם טועות. והביא להם כבר חבילות של ראיות שגוי ששומר מצוות הוא יותר טוב מישראל שלא שומר מצוות.
אסור לשומר מצוות,
אבל. מה?
אסור לגוי שומר מצוות.
חלק הוא, גוי הוא מעשן בשבת. בעיקר כתוב על שבת, שבת, על תפילין. הוא יכול, תפילין אסור, ציצית.
שבת אסור להם לשמור,
וגאים אותו אסור. אסור לשמור בכללות. אז מה עושים גרים בדרך? מעשנים בשבת. אני מעשן סיגר יחד, אני מדליק פעם אחת בשבת. אז הוא לא שומר שבת. יתר השבת הוא שומר, אבל את זה הוא לא שומר. לא משנה. זה כבר שאלות פרטניות. אז הוא אוכל להם באותו דבר, ואם הם חזרו מזועזעות, אז היא שאלה אותי. זה ממש ההבדל. והתפיסה שלנו, התפיסה החרדית. התפיסה החרדית אומרת, אם אתה שומר מצוות, אתה ישראל. אם אתה לא שומר, אתה לא ישראל. כלומר, הם מאבדים את מה? את הכלל. איך הרב זצ"ל קורא לזה באיגרת תקנה? יש סגולה ויש בחירה. הסגולה נמצאת תמיד, כי הסגולה לא ניתנת לשינוי. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא אסא דקאי בין חילפי, אסא שמי ואסא קאולי, הדס שעומד בין קוצים, אסא שמי ואסא קאולי הוא הדס, אפילו אם עומד בין קוצים. הכלל לא משתנה, משתנים הפרטים, המצוות הם פרט. אז הוא תורה ומצוות, כלל ופרטים. ישראל ומצוות, ישראל זה כלל, זה טבע, זה אופי, זה סגולה. מצוות זה הוצאה מהכוח אל הפועל. ברור שמי שיותר טוב זה מישהו גם ישראל וגם שומר תורה ומצוות, אבל לגוי אין את היסוד, אין את הכלל. אז מה שייך לשמור מצוות? הוא כלום, גורניש. טוב, רק שוב אני מחדד את ההבנה. יש כלל ויש פרטים, ויש נפש האדם בנויה משלושה רבדים. איך בנויים שלושת הרבדים? מאוד פשוט. הרי יש, האם יש דברים שווים בין האדם, בין האדם לבין הצומח? בין האדם לבין הצומח. האם יש דברים שווים בין האדם לצומח?
שני גדלים פיזיים.
הצומח אוכל, יונק, גדל, מתרבה, בריאה ובריאה. טוב, כמו אדם. האם יש דברים שווים בין החי לבין האדם? הולך, צורח, נובח. סוג של דיבור, מציית, מצפצף, יכול לנוע, כושר תנועה, כן. ולמעלה מכולם, בסוף, האדם. אפשר להבין שהאדם נחלק לשלוש נפשות. זאת אומרת, שלושה כוחות פועלים באדם. איזה כוחות? יש כוח. זהו, זה המבנה של הנפשות. יש, זה כוח אחד, זה כוח שני וזה כוח שלישי. זה הכוח, איך נקרא לו, ששותף לכל המדרגות. כוח הצומח, צומח. או טבעי, טבעי. זה הכוח חיוני, חיוני, וזה הכוח הנפשי. זאת אומרת, האדם, אבל יש הרבה דברים שהאדם שווה לבהמה, שווה לצומח. העולם בנוי משלוש אנרגיות. אנרגיה אתה צומח, שעכשיו המשבצת הזאת היא צומח. המשבצת הזאת, שתי המשבצות האלה זה חי. שלוש המשבצות האלה זה אדם. אדם, אדם, אדם. האדם מרים משלוש, שלושה כוחות. אותו כוח שמפעיל את החי ואת הצומח, הוא גם מפעיל את החי, והוא גם מפעיל את האדם. יש, סליחה, לא כוח, זה כוח שמפעיל את זה. יש כוח שני שמפעיל את האדם ואת החי, יש כוח שלישי שמפעיל רק את האדם. אז בזה יתרונו של האדם על פני החי והצומח. אבל בשאר הכוחות האדם שווה. מה זה נותן לנו? בואו נחזור לרגע לעובדי עבודה זרה. מה אומרים עובדי עבודה זרה? איך הם רואים את העולם? יש בעולם הרבה מאוד כוחות. יש כוח הטוב, יש כוח הרע, יש כוח האש, יש כוח המים, יש כוח השנאה, כוח האהבה, יש כוח הרבה, כל מיני כוחות. כל פעם כוח אחר נכנס לליגה ובועט יותר חזק, פוגע, זוכה בגביע ומתרומם. ככה היו מפרשים, הם היו חיים ככה. הגשמים, הרעמים והברקים למשל, מה זה? מלחמות האלים. הם נלחמים זה בזה, נותנים מכות, ירש, זה הכל רועש, ואז הם מסתתרים, כי אחד הוא אל המים, פתאום יש ברקים, אז זה אל האש. אז הוא מסתתר כדי לא להיפגע מאל האש, כי הוא מאל המים. הוא בני סכנין, וזה הפועל, לא יודע מה. אז הוא לא, עכשיו בני סכנין בגובה, אז הוא מסתתר. זה שלוש נפשות. האם עם ישראל יכול להסכים לכוחות שונים שמפעילים את העולם? בשום פנים. על כן נאמר שמע ישראל, שאומרים כאילו שם אחד, כל הכוחות כולם זה כוח של הקדוש ברוך הוא. כל הכוחות, הוא כאלה טוב, הוא הרע, הוא האש, הוא המים, הוא הזה. איך זה יכול להיות? זה סתירה גדולה. שאת זה מסביר המהר"ל בסיפור על מנשה ועל רב אשי. קראת נצח ישראל, מנשה ורב אשי, לא רוצה לעבור כי זה סוגיה בפני עצמה. הסיפור, אתם מכירים את הסיפור על מנשה ורב אשי? שיום אחד אמר רב אשי בן דרש, מחר נדבר במנשה חברינו. בא אליו מנשה בחלום, חברינו, חברים אנחנו, סליחה, מי אתה בכלל שתקרא לי חבר? ואז מנשה שואל את רב אשי שאלה, איזה שאלה הוא שואל? מאיך קשר אלי למבצע? מוצאים, מאיפה בוצאים על הלחי או המוציא? אומר לו רב אשי, לא יודע. אומר לו, אתה לא יודע מאיפה בוצאים על הריפתא, הלחם, ואתה קורא לי חבר? מה הקשר, כן? אז רב אשי שואל אותו מה? אז הוא עונה לו תשובה, אומר לך, דקרים בשולי, לא משנה מה. רב אשי מלא התפעלות מהתשובה שלו, הוא אומר, מאחר דרך כמעט, כולי היי, איזה תשובה ענית לי, אז אתה, מה התפלחת לעבודה זרה? למה עבדת עבודה זרה? אומר לו מנשה, מה היית שם? מה היית מרים את השול הגלימה ורץ לעבוד עבודה זרה? עד כאן סיפור מנשה ורב אשי. דברי חכמים, חידות. מה שואל אותו מנשה, חבר, מאיפה מוצאים את הלחם? מסביר המהר"ל. כששאלה מנשה הייתה איך להבין ריבוי בעולם מהשם אחד. איך יכול להיות שמהשם אחד זה אש ומים, טוב ורע, חום וקור? איך יכול להיות? בשלמה לפי עובדי עבודה זרה, יש הרבה נפשות, הרבה כוחות בעולם. בשלמה לפי הרופאים, יש הרבה נפשות. כל נפש יונקת היא כוח אנרגטי אחר. זה אנרגיית הצומח, שהוא שותף גם לאדם לחי והצומח, זה אנרגיית החי, זה אנרגיית הנפש, האנרגיה הנפשית. והעולם בנוי בהרבה זה, אבל איך יכול להיות מאחד זה? ואז מסביר קרי בשולי ומהר"ל מעריך, ש זה פרק ד', פרק ג' בנצח ישראל, שם הוא מעריך. נחזור לנפש האדם. אז מה החילוק בין הרמב״ם לבין? עכשיו נקרא עוד פעם אחת את הפסקה ונבין אותה. בדרך כלל אנחנו יחדים הרבה יותר זמן לטחון את זה, אבל אין לנו הרבה זמן בלימוד, אין לנו הרבה. אז אומר לנו הרמב״ם, דע שנפש האדם אחת ויש לה פעולות רבות חלוקות. עכשיו, איך אנחנו מפרשים את הרמב״ם לפי הציור של נפש האדם אחת ופעולות רבות חלוקות? כאן אני אפילו תוהה איך לקרוא את הזה, איך לנקד את הפיסוק. האם יקראון או יקראון קצת הפעולות האם נפשות, או יקראון קצת, כלומר יש קצת אנשים שקוראים לפעולות האם נפשות, יקראון קצת הפעולות האם נפשות. הקצת הוא לא קצת הפעולות, אלא קצת מהאנשים קוראים לפעולות האלה נפשות. הקצת עולה על האנשים, יקראון קצת פסיק את הפעולות האם נפשות, ויחשב עבור זה שיש לאדם נפשות רבות. מי שאומר נפשות, הוא מתכוון שיש לאדם כמה נפשות. כמו שחרבים פתיחת ספרו, שהנפשות שלוש טבעית, כלומר, מה זה טבעית? אותה נפש של הצומח, שהיא נמצאת גם באדם וגם בחיה, חיונית, שלא נמצאת בצומח, אבל נמצאת בחי ובאדם, ונפשית שנמצאת רק באדם. עד כל טוב, יכול להיות. וזה כמובן הציור השני של מה ההבדל בין זה לזה? עוד משפט אחד. ופעמים שיקראו כוחות וחלקים, ועכשיו הרמב״ם מסב את הפילוסופים לזה, וזה שהם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים, ואינם רוצים אומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות. זאת אומרת, מה הם לא רוצים הפילוסופים? הם לא רוצים לומר שהחלוקה היא שלוש נפשות כחלק הגופות, אבל הם עונים פעולותיה החלוקות שהן לכלל הנפש. על מה אפשר לומר פעולות חלוקות שהן לכלל הנפש? על הציור של הרמב״ם, שהפעולות מובאות מכלל הנפש, הן לא מרכיבות את הנפש, כאילו חלקים לכל המחובר מהחלקים היום. בסיכום, מה רוצה הרמב״ם? מה רוצה לומר? הפילוסופים איתי, אל דאגה, הפילוסופים גם אומרים כמוני. ראש הרופאים, ככה אומר, אבל הפילוסופים אומרים כמוני. זה בעצם, זה של הרמב״ם. מה ההבדל, רק במילה אחת, מה ההבדל בין זה לזה? למה כל כך חשוב לרמב״ם להגדיר דעת שנפש אדם אחת, כמו שמה ישראל? למה? כי כל השאלה, האם ניתן לשנות דברים בנפש האדם? במה זה תלוי? כדי לשנות דברים באדם, מה צריך? אין חבוש כדי, איך אמר ארכימדס, תנו לי נקודת אחיזה מחוץ לכדור הארץ ואני ארים את כל כדור הארץ. כדי לעשות מנוף, כשאדם יושב באוטובוס ודוחף את הספסל, האוטובוס לא נוסע יותר מהר, אבל אם הוא עומד בחוץ ודוחף את האוטובוס, הלוואי שיהיה לו כוח, אז האוטו, זז, כי יש לו נקודת אחיזה בחוץ. אי אפשר, אין חבוש מתיר עצמו. אם רוצים לשנות בנפש, איך אפשר לשנות בנפש? רק אם יש לנו נקודת אחיזה חיצונית. בנפשות שראש הרופאים מתאר, כל נפש עומדת בפני עצמה, יונקת מכוח בפני עצמה. כשמשהו בנפש הזו פגום, אז מה אפשר לעשות? כפרת עוונות, אין מה לעשות, אי אפשר לשנות. ככה נולדתי, איך אומרים האנשים הפשוטים, מה אני עושה? ככה נולדתי. זה הוא הולך לראש הרופאים, ככה נולדתי, יש לי נפש צמחית, יש לי נפש בהמית, לא יכול לשנות. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, איך משנים דברים בנפש?
לא צריך לשנות את הנפש, צריך לשנות את הפעולות
שלו. ויש לנו תמיד את האבא הזה, את הנפש האחת, שהיא מקור כל הכוחות, ודרכה אפשר לשנות את הפעולות היוצאות. אז כל תנועת תורת המוסר שלנו בנויה על שינויים או לא שינויים? ואז אין שינויים. לפי ראש הרופאים אין שינויים.
לא, אבל אם היא פגומה,
הנפש האחת אף פעם לא פגומה, הכוחות פגומים. הנפש אף פעם לא נפגם. הנפש תמיד יש בכוחה לשנות. לפעמים היא מסתאבת כל כך שכבר הכל מסואב, שאין לה כבר את הכוחות לתקן, אבל בעיקרון הנפש האחת היא מעל הכוחות ואיך אפשר לתקן. טוב, עד כאן חברים.